רק לחזור קצת על מה שדיברנו, השיבוד דרייתא, אז הצענו כאן כמה אופציות, כמה אופציות למה השיבוד נכסים חל מדרייתא. אופציה אחת שבאמת שיש איזושהי פעולה קניינית בשעת ההלוואה, האדם לא מניח את מעלותיו הקרן הצבי, אז המלווה הוא הרי עושה טובה ללווה, אז הוא מצפה למשהו בחזרה. המשהו בחזרה זה משהו שמבטיח את פירעון. אופציה אחרת שזה פעולה אוטומטית, שאופי השיבוד הגוף לא משלמים מהבשר, אז משלמים מנכסיו, אז ממילא יש איזושהי החלה אוטומטית של שיבוד נכסים. למדנו ששיבוד עליו דרייתא, אז הצענו כמה אופציות, או להגיד שזה לא אוטומטי, כלומר שהוא לא בונה על אומדנה, או שאין אומדנה, או שאומדנה לא מספיקה לחייב. כל מה שאני אומר שוב, באמת הוא היה רוצה, בסדר, אבל זה לא מספיק להכיל שיבודים או קניינים, צריכים דעת מפורשת, פעולה קניין מפורש, ואומדנות כאלה לא מכילות קניין. או אופציה אחרת יותר קיצונית, שאין דבר, לא, שלא מכירים בחלות שיבוד, ששיבוד זה או אתה קונה אותו או לא קונה. יש קניין פירות, יש קניין חלקיים, זה זכות עתידית לא מספיקה מעוגנת באיזושהי זכות מעשית. זה אם הוא לא יפרע אני אקבל, וזה לא מקבלים. כן, עכשיו יש סוגיה מאוד מאוד מעניינת של דאקני. מה זה דאקני? שאדם קונה, כלומר שאדם רכש, הלווה קיבל נכסים אחרי קבלת החוב. עכשיו הגמרא רק דנה בדאקני קנה ומחה. למה? בגלל שאם זה אקני וזה נשאר אצל הלווה, הרי זה נקבע מתקן שיבוד הגוף. אז אין כל כך נפקמינות, אולי בהמשך נצביע על נפקמינות מסוימות בדין קדימה, אבל בעיקרון הנפקמינות הגדולה, מה קורה אם אחר כך הוא רוכש נכסים ואחר כך מעביר אותם. אז זה ודיק ניקן ומחר, דיק ניקן ונתן, מהו. אז כאן לכאורה למה זה שזה יחול, אם הנכסים לא היו קיימים בשעת הלוואה, אז כאן יש שתי אופציות. אופציה אחת, להגיד שזה בעצם אוטומטי. כלומר, אם נגיד שהשיבוד הגוף מבחינה חלוטה הוא בעצם משבד נכסים, אז כאן יכול להיות שכל הנכסים שעברו דרך הידיים של הלווה משתבדים בצורה אוטומטית. כלומר, השיבוד הגוף זה לא פעולה חד פעמית, זה איזשהו חלוט מתמדת. הוא חייב, אז אם הוא גר והוא חייב, אז כל הנכסים שלו חייבים. אז כן יכול להיות שגם נכסים שעברו דרכו לאחר פעולת ההשתבדות, הם גם כן ישתבדו. כן? אז זו אופציה אחת באמת לבסס דאקני על הדין המיוחד, על האופי מיוחד של קרקעות, של שיבוד נכסים, שזה בעצם פועל יוצא של שיבוד הגוף. ומילא זה יכול לחול גם כן על נכסים של אין לאו, שהם מדיני קניינים. מה זה היה? זה היה מקנה דבר שלו בא לעולם, ובדרך כלל אין אדם מקנה דבר שלו בא לעולם. אוקיי? אז זו אופציה הראשונה. אופציה השנייה, להגיד שהשתדלו את זה משהו שונה מקניין. קניין מעצם אופיו זה דבר שחל עכשיו. השתבדות זה תמיד תהיה איזשהו הסתכלות על העתיד. אם אדם משבד לי קרקעות, מה זה אומר? זאת אומרת, אם הוא משלם אני אקבל. במיוחד, אם נבין, זה, דיברנו קצת על רב אבאי לגבי מכאן להבא על גופה. זה בעצם זכות עתידית. ומילא, כזכות עתידית, אם אתה כבר מקבל את זה, אז כאן יכול להיות שאני לא כל כך יהיה מוטרד מאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. בגלל שהקניין לא אמור לחול עכשיו, זה צריך להיות להקנות זכויות בעתיד. אז כאן אולי נגיד במילים בוטות שכאן יש מצב שחכמים מודים לרבי מאיר. למרות שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אדם משבד דבר שלא בא לעולם. למה זה כל אופי השיבוד? שזה הסתכלות עתידית. אומר לי, יש יותר גמישות ואין כל כך צורך להעברת חפץ עכשיו. אז כאן הרשב"א אומר דבר מעניין, והוא אומר, תשמע, חכמים של שיבוד לא יותר טוב מקניין לרבי מאיר. וקניין לרבי מאיר, למרות שהוא אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל זה רק מתי זה חל? רק כשזה בא לעולם. לא יכול לקבל, הקונה לא יכול לקבל קניינים על חפץ, על נכס שלא קיים עדיין. אז ברור שחלות הקניין זה מתי? זה רק כשזה בא לעולם. וממילא הוא חושב שלפי רבי מאיר ניתן לחזור בו עד שזה לא בא לעולם.
הוא אומר שגם חכמים חושבים
שיהיה אפשר לחזור בו? אז הוא אומר, מזה שרבי מאיר חושב זה, מקבל את זה בקניין, חכמים יגידו את זה גם בשיבוד.
זה
נגמר הלוואה? לא, נגמר הלוואה, נגמר הלוואה, עוד לא בא נכסים לידיו, אז הוא יגיד, אז הוא יתחייב דאקני, ואז למחרת, לפני שמגיע נכסים לידיו, הוא יגיד, בעצם לא.
זה כבר בעולם.
לפני שהקרקע מגיע אליו, ברגע שהקרקע מגיע אליו חל השיבוד, אז חל השיבוד, אז הוא לא יכול לחזור.
לא רק מהזמן שאמור לגבור?
אבל כן, הזמן בין ההלוואה ובין רכישת הנכסים. הרשב"א אומר שבפרק זמן הזה הוא יוכל לחזור בו.
זה לפני שאני אקבל את ההלוואה.
יש הלוואה בניסן, באחד בניסן, שרכש את הקרקעות בסיוון.
רכש הלווה.
ואחר כך הוא מוכר את זה הלאה בתמוז. עכשיו כאן הוא כותב כל נכסים דאקני, שיש שיבוד על כל נכסים שהוא עתיד לקנות. עכשיו ביאר הוא אומר מבטר שיבוד דאקני. עכשיו השאלה נשאלת, אז למה? כאילו, אז בעצם הוא משולל כל הזה של דקני, מאחרת ההלוואה הוא ישלול. אז מה התוקע? איזה מין הגנה בשביל ההלוואה? יש דקני.
כן. אמרנו שבצד, בחלק הזה שחכמים סוגרים רבי מאיר, סוגרים שזה מהותית שונה מקניין. שהלוואה מהותית שונה מקניין,
שיבוד
של
הלוואה,
אתה יכול להגיד שזה
מהותית
שונה מקניין, שגם
כן
הוא לא יוכל לבטל את זה.
זה תהיה אופציה, להגיד עוד יותר חריף, להגיד שלא, שיבוד של חכמים זה לא כמו קניין של רבי מאיר. אופיו הוא שהתחייבות חלה למרות שאין חפץ. ואז אולי הסכם בשעה ראשונה תקול. יש אופציה כזאת, אז הוא לא מקבל את זה, אבל היה מקום להעלות את זה. אני חושב שהאופציה לקבל את זה, זה דווקא תהיה האופציה הראשונה. האופציה הראשונה ששיבוד נכסים זה תוצאה משיבור הגוף, אני חושב שדווקא זה, אני אומר, זה סוג כזה של שיבור הגוף שתופס נכסים. בידי הזאת, אני חושב שהמסקנה שאתה אומר זה יותר סביר. בידי השנייה, זה לא פשוט. חשבתי על זה הרבה, אני לא יודע אם הרשב"א מוכרח, אבל הרשב"א בהחלט סובר בגלל שזה שני, הוא אומר את זה בצורה פחות יותר מפורשת, בגלל שזה בעצם השני, אז השתבדות לחכמים זה לא יותר טוב מקניין לרבי מאיר. אולי יש מוקים לא, הכי נראה, שיבוד זה כל כך לעתיד ש... זאת הסיבה שחכמים מקבלים את זה, אבל מקבלים את זה כקניין, אז אולי זה עוד יותר טוב מקניין לרבי מאיר. אבל הרשב"א לא אומר את זה. והוא אומר שלא, שניתן לחזור לפשט. אולי זה דבר שאני תמיד שאלתי, זה הוא באמת מרוקן עד כל דין דיקני. אז מה, אז ההסכם לא שווה הנייר?
אם אין הסכם אז גם לא אמורה להיות הלוואה.
מה?
אם אין הסכם אז גם לא אמורה להיות
הלוואה. הייתה הלוואה לתנאי שאולי. אז זה יכול להיות נפקא מינה, אני חושב שזה בהחלט אפשרות לחשוב שאולי אם הוא מבטל שאז המלווה יכול לדרוש את הכסף מיד. אני נתתי על סמך שיהיה לי שיבוד דיקני, אתה הפרת את ההסכם אז תביא הכסף. אז הוא אומר, היי, ההלוואה הזאת זה לשנה. בסדר, ההלוואה הייתה לשנה, כשהיה דיקני, עכשיו אין דיקני, אז בסדר, זה לא אוכל הקניין, אבל אתה לא יכול שיהיה לך תעוגה ולאכול אותו. אז זה יכול להיות שזה נפקא מינה. אז אני לא יודע, הרשב"א לא מעלה את הבעיה הזאת. אינו מעלה את הבעיה הזאת, אם ניתן לחזור מיד אחר כך, אז זה בכלל לא אפקטיבי, אז זה בכלל לא מהווה שמירה, אינטרסים של המלווה, לא יכול לעקור את זה חד צדדית. אז אני לא יודע, זה באמת שאלה טובה. איך לפי הרשב"א, מה קורה לפי הרשב"א, איך הוא מגין על עצמו, האם זה... האם יש, שאז הוא יוכל לתבור מיד או לא. עוד נפקא מינה שהוא מאוד מאוד חשוב, הם צריכים לפרש דיקני. או במילים אחרות, הם דיקני גם כן אומר אחריות על צופה. אז אם אני אומר שזה חלק מהותי משיבור הגוף, אז כאן יש מקום לחשוב שאולי זה חל גם אם לא פירש. זה חלק מהאופי של שיבור הגוף שזה תופס נכסים. אם אני אומר שזה לא, זה יש השתבדות מיוחדת. יש חידוש שאדם משבד דבר שלא בא לעולם, אבל זה לא השתבדות הרגילה. אומר לי, יכול להיות שאנחנו צריכים שיפרשו את זה בשטח. אז כאן זה גם כן יכול להיות עוד נפקא מינה בין שתי הגישות. האם אני אומר, אחריות על צופה, הם למען דאמר דאקני קני ומחר משתבד, האם צריכים לפרט את זה בשטר? או זה כמו דינים הרגילים, זה ננצח את זה בהמשך, שאנחנו פוסקים שבשיבוד נכסים, אחריות על צופה. עכשיו יש דבר מעניין, שבעצם ממש לזה, וזה גם כן חלק מהסיבה שהדין הזה של שיבוד הדרית הוא קצת נדחק, שבעצם מדרבנן אין כל כך שנוני ביניהם, וכמובן אחרי אנחנו פוסקים הפקר בית דין הפקר, אז אחרי התקנות אין כל כך שנוני. אז אבל איך אני מבין, איך אני, אבל מסקנה מה הדין, מלווה בשטר גובה ומלווה מלווה פעל לא גובה. למען דם שיבוד הדרייתא, איך זה בדיוק, כלומר שמעיקר הדין מה היה צריך להיות שמלווה בשטר שכל הלוואה תגבה, חכמים באמת מייתו מלווה על פה. אמרו מלווה על פה לא גובה בגלל שאין דרך, זה מתקנת השוק, אין דרך ללקוחות להיזהר. אין דרך לדעת שיש לבעלי, שהלווה חייב כסף לאנשים אחרים, מלווה כניסדות ולמחר יאבדו אותם. איך אני רואה את הפיצול הזה? אופציה אחת היא הכי קיצונית, עוד מעט נראה מה בדיוק הנפקא מינה לזה, שבשניהם בעצם יש שיבוד מן התורה, ויש תקנה צדדית שלא גובים מלקוחות, כמובן במלווה על פה, סליחה, הייתי צריך לפרט. אוקיי? אז יש תקנה צדדית, בעצם הבסיס של שיבוד נשאר נתינת הכסף, ובעצם יש בשניהם שיבוד נכסים, אבל תקנו תקנה צדדית שלא גובים מהלקוחות. האופציה השנייה להגיד שהתקנה, זה אופי התקנה, שבמלווה בשטר השאירו שיבוד דרייתא, ובמלווה פה אין שיבוד דרייתא. למרות שהשיבוד חל למה? בגלל נתינת הכסף. ובעצם מדרייתא לא צריך להיות שוני בהחלת שיבוד דרייתא בין שיבוד בין מלווה בשטר ומלווה בעל פה. גם ככה חכמים עשו תקנה שחורג מעיקר הדין, שמשנה את עיקר הדין. אופציה okay? האחרונה שהרב העלה, אולי נבין את הדין הזה לגמרי שונה, ולהגיד שבעצם מדרבנן ביטלו לגמרי את הנושא של שיבוד דרייתא. מדרייתא הלוואה מחייבת שיבוד ומקנה שיבודים, מדרבנן לא. אי, מה קורה במלווה בשטר? במלווה בשטר יש שטר שמחייב שיבודים, אל תקן שטר קניין.
איך
יש לך חדר
כוח
לעקור במלווה? מה?
איך
יש לך חדר כוח? תשמע, הם עוקרים דרייתא במלווה על פה. אז אפילו איך או למה, אז יש לנו, ובמובן מסוים, במובן מסוים זה יותר, מבחינה משפטית זה יותר סביר, כלומר מבחינה, מעיקר דין, מה השוני בין מלווה בפה ומלווה בשטר לגבי השיבוד של הכסף, אין שום שוני. זה אקראי, אתה יכול להגיד שהשטר מוציא כל, אבל בעצם כל זה דין צדדי. אז הרב אמר שמדרבנן עשו תקנה יותר רחבה שיש לה היגיון פנימי יותר עקבי אם נרצה. אמרו שמעות לא מכילות שיבוד, שטר כן מכיל שיבוד. Okay, מה נפקא מינה בין גישות? יש ריד מאוד מעניין, יש סוגיה לגבי זו סוגיה מאוד מעניינת, גם כן, גם כן משפיע על השטר כדשי, אבל כמו אומרת שצריכים בעלות על השטר, שזה חלק מהדין של ספר מקנה, שהשטר תהיה שייך למי שמקנה. אז מי שמוכר שדה, מי שלוקח שדה, הוא צריך, סליחה, מי שמוכר שדה, השטר צריך להיות של המוכר, והוא מעביר את זה ללוקח. הגמרא מעלה את זה גם כן לגבי גט, ששטר צריך להיות שייך לבעל, ואחר כך הוא מעביר את זה לאישה, לאשתה. אז יש דיון בגמרא, מה קורה אם אישה רוכשת את זה, אם היא יודעת להקנות את השטר לבעל, או היא לא יודעת. וזה פחות או יותר הגמרא. בתוך הדיון של הגמרא, הגמרא גם כן מעלה מקרה של הלוואה. ומעלה שיש מקרה שם שבאמת השטר היה נכתב בכספי המלווה, והשאלה האם הוא יודע להקנות את זה ללוואה. אז הראשונים שם שואלים, לכאורה בהלוואה זה משהו אחר לחלוטין, זה רק עדות, כאילו זה רק ההוכחה. אז מה, למה צריכים להעביר את הבעלות על השטר? בשטר קניין, אתה מכיל קניינים, אני מבין למה, אז גם בגט, גם בשטר מכר, למה השטר צריך לעבור בעלות? אבל למה בהלוואה, שם רק צריכים עדות? אז תוספות אומר, נכון, הגמרא הזכירה, אבל בעצם היו הרבה עסקאות שם, ובין היתר חתמו לא רק על הלוואה, גם כן על הכנל. למרות שזה לא הזכר בגמרא, יש להניח שהיו גם כן שטרים מאחר, ויש להניח שהם עשו את זה בדיוק באותו צורה. זה דרך הוקמת הגדולה בגמרא. הריד שם אומר לא, שגם בכיוון שמדרבנן ביטלנו את שאמרנו שהלוואה לא מחייבת שיבודים במלווה הפה, בעצם מלווה בשטר השטר פועל כהשתבדות הנכסים. אומר לו, הריד אומר בצורה מפורשת ששטר הלוואה הוא שטר הקניין. שבעצם הוא רואה את תקנת דרבנן בצורה הכי מקיפה, שבעצם עקרו לגמרי היכולת של אין השתבדות אוטומטית, נתין הכסף של עצמו לא משבי נכסים. מה משבי נכסים? השטר כשטר קניין, ומילא צריכים שהשטר קניין הזה יעמוד בכל הקריטריונים של שטרי מאחר, ספר מקנה, שזה יהיה שייך ללווה, שייתן את זה למלווה. אוקיי, זה דבר אחד, זה תוספות ריד. אוקיי, יש סוגיה אחרת שקצת בעייתית. הגמרא אומרת שבמכירת קרקע יש אחריות. כלומר, מה קורה אם אדם מכר קרקע, ואחר כך משהו התפקשש, שהקרקע לא יהיה שלו, או בעל חוב גבה את הקרקע מהלוקח, עכשיו הלוקח רוצה לחזור ולגבות ממי שמכר לו. הגמרא אומרת, כיוון שיש לו קל, שמחירה יש לו קל, יש שיבוד נכסים גם אם זה מחירה בעדים. גם אם אין שטר. אז כאן משתמש שנתינת כסף והתחייבות של עצמה, אם יש לו קל, יכול לשבל נכסים. כלומר, קונט של הרב להגיד, יש פה חוקיות יותר משפטית, נתינת כסף כזאת שבה לא משבי נכסים, רק הקנה בשטר. עכשיו יש דגמה חריגה שזה לא כך, יש לנו מחירה שמשבי נכסים בגלל שיש לו קל, אז בסדר, אז אתה יכול להגיד שיש תקנה מיוחדת שם, אבל זה כבר להיות מסובך. אוקיי? עוד נפקמין שנדון בו זה באמת ברחוב מאוחר. כי זו סוגיה שלמה. עכשיו השאלה נשאלת, זה גם כן חמש סוגיות, אני חושב שזו סוגיה מאוד מאוד חשובה, זה נדחף פחות או יותר לפרקים האחרונים בכתובות, וזה מופיע שם, שזה גם כן עד פרקים שלא כל כך נלמדים, אבל לענייני שיבוד, זה פרקים מאוד מאוד חשובים. למה ברחוב מוקדם קודם? וזה באמת כבר. יש לנו שני בעלי חוב, אחד הלווה בתחילת השנה בניסן ושני באייר, וזה שהלווה בניסן קודם ושניהם באים לגבות מהלווה, אז הבא חוב מוקדם קודם. אז השאלה למה? אז אופציה אחת, זה פחות או יותר הוגן. כלומר, הוא לקח את כל האמצעים, הוא בדק שיש ללווה מספיק נכסים, הוא קדם, אז מן הראוי שיהיו קדם. השני היה באמת לא בדק, הוא בדק שהיה לו נכסים אבל לא בדק כמה חובות יש לו, אז מן הצדק שהבעל חוב מוקדם יוקדם. אופציה שנייה, זה קצת קשור גם כן, יכול להיות מושפע מאוד מאוד מה שדיברנו על שיבוד, וזה להגיד בצורה כזאת. אם אני אומר ששיבוד זה באמת פגיעה בבעלות, אז בעצם ברחוב המוקדם קיבל זכייה מסוימת בשדה של הלווה. מה? הזכות לגבות. אז יכול להיות שנגיד שלבעל חוב השני המאוחר בסדר, יש לו שיבוד מסוים על הקרקע, אבל לא יכול לפגוע בקניין הרישיו. במידה ובעל חוב המוקדם לא יגבה מהקרקע הזה, נגיד, למשל, הלווה ישלם לו מנכסים אחרים, אז הקרקע הזה ישובד לשני. זה נכון, אז יש לו שיבוד מסוים על הקרקע. זה לא כמו עם ראובן מאחר את הקרקע לשמעון, שבוודאי הוא לא יכול למכור את זה ללוי יום לאחר מכן, זה ברור. בשיבוד זה לא בדיוק כך, בגלל שהשיבוד הוא מותנה, ויכול להיות שבחוב המוקדם לא יממש את זכותו. ובמידה והוא לא מממש, אז הקרקע באמת יהיה משובד בחוב המאוחר. אבל יכול להיות שאותו קטע, אותו יכולת לגבות, ההשתבדות השנייה לא יכולה לפגוע בראשון. כלומר, האם אני אומר שכמו שאין קניין חלל קניין, אולי אין שיבוד חלל שיבוד? אז בכל כל זה תלוי בדיני שיבוד, האם באמת רואים בשיבוד כסוג כזה קניין, אבל מאוד מאוד מסתבר שבעל חוב המאוחר שהשיבוד לשני מאוחר לא יכול לפגוע בזכויות של הראשון. ומנה נפקא מינה, מה קורה בדיעבד? הן ברחוב מאוחר שהוא שמע שהלווה הוא נקלה לקשיים, והוא רץ לבית משפט והוא גבה את חובו. עכשיו, ברחוב מוקדם רוצה לגבות ממנו, לבטל את הגבייתו. האם הוא יכול? אז אם אני אומר שזה רק קדימה, אז יכול להיות שזה רק במקרה ששניהם מתנגשים. וכן, שניהם באים לבית באותו עת, אז אתה נותן קדימה לראשון. אם אני אומר לא, שיבוד הדבר כזה הוא דימוי קניין, הוא קניין על תנאי, וקניין השני לא יכול לפגוע בקניין הראשון, אז כן, יותר סביר להגיד שבחור מוכר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה, שהגבייתו לא חל. תעשית בצורה שאני אף פעם לא מבין אותה, חושב שיש כאן איזושהי תקנה של נעילת דלת, וראוי לתת לבחור המוכר הזכות לגבות. אני ממש לא הבנתי דבריו.
אתה
יודע, אני
לא לגבות בגלל נעילת דלת?
כן, לראשון לא אכפת לגבות, הוא כבר לא נותן לו לגבות בגלל שהוא רואה שיש לו קרקע. השני לא רוצה לגבות בגלל שהוא נותן למישהו אחר. אז אתה רוצה לגבות על השני ללוות, אז אתה תגיד לו
ש... למה אתה מעדיף השני על הראשון?
כי הראשון לא יודע שהוא הולך לגבות מהשני אחר כך.
הראשון לא יודע שיש שני.
הראשון, כשיש ראשון אז עדיין אין שני, אז לא אכפת לו לתת לו.
לא, אבל הוא, האם הוא יודע, אבל הוא יודע שיכול להיות שני.
כן.
הוא
לא חושב על זה.
מה?
לא, הוא יודע שהשני יכול להיות לגבות,
זה סיכון, לא, אבל זה סיכון שהוא הגיוני. זאת אומרת, אני מניח שזה, אני מלווה לשנה, ואני יכול להניח שאולי ייקח עוד 10 הלוואות באמצע.
אני חושב שאדרבה, הצפי של הראשון שהוא יודע שהוא מוגן, שאדם יכול לבדוק האם יש מספיק נכסים או לא. זה חשוב יותר, אני יודע, זה נשמע. גם כן, אין שום זכר בגמרא שזה משום תקנה. למה להתחיל עם נתן לוטון לדלת ולא להסביר את זה בצורה עקרונית, ושנית, תשמע, תמיד יהיה פגיעה באיזה, יש פגיעה בין שני אנשים, או מלווה זה, או מלווה זה, או מלווה זה. אני לא יודע, אני מאוד התקשיתי להבין דברי תוספות. אבל בסדר, זה מה שתוספות אומר, תוספות בונה את זה יותר על דינים טכניים, אני חושב שזה ניתן להסביר את זה על תקן, וזה יכול להיות מקושר למה שאנחנו מדברים, עד כמה אני רואה בשיבוד כקניין חלקי, ובתור כזה אין קניין חלל קניין, לא ניתן לשבי דבר לשני אם אני מחויב לראשון, אם יש לראשון בעלות מסוימת, או אני אומר ששיבודים הם, זה משהו אחר, זה משהו שונה, שיש שיבוד חלל שיבוד בגלל שיש איזושהי זכות גבייה, וכאן יכול להיות מצב של שיבוד חל שיבוד. כאן אם אני אגיד שזה תלוי בשיבוד נכסים ויש סיבה לחשוב כך, אז כאן יכול להיות שיש עוד נפקא מינה. מה קורה במלווה ומטלטלין? כלומר, במקרים כאלו, לכאורה אין פסדה דלקוחות. זה רק התמודדות של שני מלווים. אז אם אני אומר שאני רואה, וזו באמת האופציה הראשונה שציינתי, ואני חושב שהוא מפורש בחלק מהשני, במיוחד ההשפעה, שבעצם זה הפוך. כלומר, הרב אמר שאפילו בשיבוד נכסי, אפילו במלווה בשטר, בעצם ההלוואה לא שיבד נכסי. כאן אני הצעתי את האופציה קיצונית בצורה קיצונית, להגיד שגם במלווה הפה יש שיבוד נכסי. אי, מה נפקא מינה לשיבוד נכסים? ואדרבה, יש רק דין משום פסד הלקוחות, עשינו תקנה שלא גובים מהלקוחות. האם גובים מהלקוחות, מה המשמעות של שיבוד נכסים ללווה עצמו, מהלווה עצמו, גובים מה מגלים עד על כתפי, נפקא מינה תהיה לגבי שני בעלי חוב. האם יש קדימה בין שני בעלי חוב? אז כאן אני מציג אופציה אחרת. יש אופציה הקיצונית של הרב העלה אותה, שאולי, אוקיי? אז יש אופציה אחת שהרב העלה אותו, זה שחזל עקרו לגמרי שיבוד הדרייתא מהלוואה, והשטר מכיל השיבוד כשטר קניין. כאן אני מציע משהו אחר לחלוטין, שבשניהם, גם במלווה על פה וגם במלווה בשטר, יש שיבוד מן התורה, יש תקנה צדדית שעוקר משום פסד הלקוחות שמגן על הלקוחות. איי, מה נפקא מינה לשיבוד נכסים? הם לא גובים מהלקוחות, זה לא, כל הסיפור לא רלוונטי. נפקא מינה תהיה מהאדם, מהלווה עצמו. איי, מהלווה עצמו. גובים על תקן שיבוד הגוף, מי צריך שיבוד נכסים, אנחנו מי לקדימה. וזה באמת, הרשב"א אומר את זה בצורה מפורשת, הוא אומר, יש ראשונים שאומרים שאין קדימה במלווה בעל פה, הרשב"א אומר, מה נפקא מינה, גם במלווה בעל פה, שיבוד הדרייתא. אז זכור ראשונים זה הרמב"ן ואחרים שסבורים שבמלווה על פה אין קדימה, הם יסברו או זה או זה. שבאמת במלווה על פה אין שיבוד נכסים. לפי הרשב"א שיש דין קדימה גם במלווה על פה, בעצם הוא צריך לסבור, הוא סובב, וכך הוא מנמק את הדעה שלו שיש קדימה, שיש שיבוד נכסים. גם במלווה פה יש תקן מיוחד שלא לא גובה מלקוחות. ומה שלא כל כך מפורש בינם זה מה קורה בדיעבד במלווה פה. אז זה מה שמענו, מה קורה במלווה בבעל חוב מוקדם במלווה פה ומטלטלין. כאן אין פסד הלקוחות, האם יכול להיות שנקים את הדין דרייתא על כנה, או שנגיד שדין דרייתא שעקרו במלווה פה ומטלטלין שיבוד נכסים. אז יש מחלוקת מפורש בראשונים אם יש דין קדימה בכלל, יש מקום לדון מה קורה בדיעבד, אם במטלטלין, בחוב מאוחר שקדום וגבה, מה באמת יהיה דין, כן? זה לא כל כך נדון. יש לכאורה הוכחה מאוד מאוד טובה נגד גישת הרב, וזה באמת של אחריות על צופה. מה דין של אחריות על צופה? זאת אומרת, מה קרה אם מישהו כתב שטר ולא כלל בו שיבוד נכסים? כתוב ראובן לבן משמעון 200 זוז, אז בדרך כלל כתוב שזוכר מהסוף של הכתובה כבר נרדמים, תחת לחופה. אז שתבין כל נכסים הרי ויגש, כל הסיפור שאין אדם משבי כל נכסיו לשתה כתוב תודה, כן?
אפשר?
אז זה גם כן, זה התופס של כל שטחר, גם כן משטרי הלוואה, אתם לא כך קוטים את זה ב... היום, אבל זה באמת, זה שהם כל הנכסים ערבאים ומשובדים לפירון שטר הלוואה הזה. מה קורה אם שכחו? סופר היה אידיוט, מישהו רצה לחסוך כסף, הוא בחר בסופר הכי זול בגוגל ושכח לרשום שאחריות נכסים בשטר. אז יש מאחור חכמים לרבי מאיר, חכמים סבורים אחריות על צופר, רבי מאיר סבור אחריות לאהבת על צופר, לא רשמת, לא התחייבת. וחכמים אומרים, כולם יודעים שהתכוונו לכך, אז ברור. הבעיה שלוחר, אם מדברים על שטר קניין, כלומר, לוחר שטר קניין לא חל באומדנת. מה קורה אם אדם רוצה למכור קרקע, ושכחו את המילה מכר. כולם מודים שהתכוונו להקנות, אבל לא כתוב הפועל מכר בשטר. נכון, זה לא שטר. אז אני יודע ששניהם התכוונו, אבל מה אכפת לי? אין כאן מעשה קניין. אז גם כאן, אם אני אומר לא, שבעצם עקרונית מה צריך להכיל את השיבודים? נתינת הכסף. השטר זה רק כדי להוציא קול. אז אם אני אומר את זה, אז אני יכול להגיד, אחרי אותו צופר, התכוונו לכתוב, אז התכוונו להשתבד, כולם יודעים בין כל, ברגע שמזמינים צופר, מזמינים עדים, וכולם שומעים מאחור, אז אם כתבו או לא כתבו, זה לא חשוב. אבל אם אני אומר שבעצם נתינת הכסף זה לא מעשה קניין, ומדרבנן, עקרו את היכולת של הלוואה להכיל שיבודים, אז כאן מאוד מאוד קשה לחשוב של אחריות הצופר. אז קודם כל, להוכחה הזאת, להלכה אני כן אומר אחריות הצופר. האמת היא שאפילו לפי דעה אחרת שאחריות לאו הצופר, הגמרא אומרת את זה גם לגבי מכר. ובמכר אמרנו שבוודאי שם לא צריכים שטר קניין. אז כיוון שיש בדיוק אותו מחלוקת בין מכר והלוואה, לכאורה רואים שזו שאלה יותר באומדנה, ומאוד קשה לדבר על השטר כשטר קניין. אוקיי?
אוקיי.
אוקיי. במכר זה שטר קניין. על מכר, לא, על האחריות של במכר.
האחריות שבמכר, כתוב מכר, אבל לא כתוב
שמכסים שתעלים? כן. אוקיי. אז אני הנחתי שבמכר, לא היה כתוב המכר, אז בוודאי, או מתנה, בוודאי שזה לא היה המקנה את השטר. אוקיי. רק רציתי להעיר עוד כמה... רק עוד כמה נושאים לגבי סמיכות דעת. לגבי סמיכות דעת, אז כאן יש סוגיה מאוד מאוד מפורסמת בבבא קמא פרק ראשון, מעבדי כמר קרקעי דמי או לא. הגמרא מזכירה שלושה נפקא מינות בתוך אותו סוגיה. חזקה פרוזבול וגביית נכסים. תעשו שם מאוד מאוד מתקשה, בגלל שיש לנו המון סוגיות שעבדים הוגשו לקרקעות, להונאה, למהילה וכל מיני דברים. מה פתאום הגמרא אמרה כאן? אז תעשו דומה שבאמת הגמרא כאן כל הדינים האלו דרבנן. למה הם דרבנן? הרי אנחנו פוסקים שיבוד דאורייתא, אז אומר סוגיה לפי מנדא משיבוד דרבנן. ולמה אגב מדרבנן? הם לא לומדים בקידושים מפסוק, אבל זה רק אסמכתא, ופרוזבול מדרבנן. אז בעצם תוספות החוק הזה שאתה עושה, שכל הדינים הם דרבנן כאן, אני ממש, כאילו, זה לא דרך המלך בשניים מתוך שלושה. אז הרשב"ם וזה השח, באמת אומר לא, באמת זה דין מיוחד לגבי אהבה. סליחה, לגבי שוב נכסים, שזה תלוי יותר במציאות של מטלטלין לעומת קרקע. וזאת השאלה, באותן מקרים בעצם של הלוואה, שזה באמת המוקד, המצב הפסיכולוגי, האם הקניין הוא קניין ארוכת טווח או קצרת טווח, דבר ניתן מיד ליד, האם אני מקיש עבדים לקרקע בנושא הזה? ואז פרוזבול זה תלוי בגביעת חוב, וגם אגב זה יותר תלוי בנכסים ארוכת טווח, אולי זה בישר תלוי בשיבוד נכסים, דברים שיכולים לעבוד נכס שאנשים ילוו לך כסף על זה, או אולי אפשר להגיד דברים שונים, למה זה נותן חשיבות, אם זה קשור בצורה ישירה לגביעת חובות והשתבדות נכסים, או בצורה עקיפה לחשיבות של הקרקע, וכמו שאמרנו, נכס שאדם בונה עליו לטווח ארוך, אז זה נכס חשוב גם כן גביעה. ואז באמת להגיד שדברים האלו הם דברים בפני עצמם. עכשיו, מה החשיבות של סמיכות דעת בשיבוד נכסים? אז כאן אפשר לדבר על אחד משניים. אפשר לדבר על זה מבחינת פסיכולוגית, כלומר, אדם לא ילווה כסף על סמך התכשיטים ומחשב נייד, בגלל שיודעים שבעוד שנה, שנתיים זה יעבור לידיים אחרות. אז לא מהווה נכס שאפשר לסמוך עליו, כלומר זה יותר בדעת של המלווה. אופציה אחרת, לחשוב שזה דבר יותר עקרוני, וזה באמת לפי הדעה שאולי מטלטלין בעצם מופקעים מהשיבוד נכסים, בגלל אופיים ובגלל בגלל היחס של אנשים להם והדבר שזו מיד ליד וכו'. זה כמובן לכאורה יהיה יותר חשוב לפי הדעה שדיברנו על שיבוד נכסים אוטומטי. ואז נגיד שהאוטומטיזציה הזאת, הריבות של הנכסים זה רק נכסים שהם באמת ערבים.
יכול להיות
לפי זה
נכסים שהם
נכסים שמתעדים שיחשבו לא מיד היד? אז כאן יש לפחות מקרה אחד כזה, יש סוגיה בסמסיין בכתובה, שגם לרביין אישה גובה פורנה מהם שנחינם. עכשיו נכסים ממש חשובים, לא כך יודע מה בדיוק החשיבות של זה, שבאמת הם ישבדו.
מכוניות
יקצב לקטגוריה. אז כן יכול להיות שנחינם, נגיד היום שמכוניות נרשמות וקשה להעביר אותן מיד ליד, שהם באמת ישתבדו. כאן גם כן יש מקור, יש אופציה של השתבדות נכסים, דרך אגב, וזאת השאלה, כמובן זה גם כן קשור להבנתן בין אגב, אבל זה יכול להיות שזה תלוי בזה. כמובן, אם זה עניין פסיכולוגי, זה יותר קל לשחק עם זה. נגיד שמן הסתם אנשים לא משתבדים, אז אם יש השתבדות מפורשת, אז לכאורה זה עוקף את זה. אם אני חושב שיש דבר מהותי במטלטלין, אז נצטרך לדחוף קצת עניין אגב, להגיד שמטלטלין הופכים להיות חלק מהקרקע ודבר דומה לזה, שגם על פי דין הם משתנים, שזה כמובן יהיה קצת מחודש. יש קצת בעיה בנושא אחד, רק לגבי התשובה של רשב"ם בשח, ששאלתי את הרב מטורית, יש סוגיה בגיטין לגבי הציץ נקוב. אחר הציץ נקוב צריך להיות מאוד דומה לעבר. הציץ נקוב, אז על פי דין הוא מחובר, אבל למעשה לא בדיוק ככה. ושם גם כן הוזכר שגם כותבים פרוזבול על הצנקות, וגם וגם כן יש יש קניין אגב. כלומר הציץ עקוב נחשב לקרקע לקנות אגבו מטלטלה. המייל הזה קצת מעיק על לכאור הפתרון של עבד היה מאוד טוב להגיד שזה דבר שונה, אבל הציץ עקוב לכאור היה צריך להיות אותו דבר. עוד מקרה שזה מאוד מעניין היה תקנת גאונים שגובים מהם מטלטלין. אני מעריך, אני אף פעם לא עושה, אני חושב שזה איך שקשור לתמות בכלכלה היהודית וזה, ושזה לא היה כל כך כלכלה בסיס קרקע, גם כן היה יותר מסחר והיו, אבל מה שלא תהיה, אז יש שאלה, באמת הגאונים תקנו שבאמת יש עיבוד נכסים על מטלטלין וכתובה נגבית ממטלטלין. השאלה איך להתייחס לאותו נקודה, איך הם באמת להגיד, יש כל מיני שאלות מן הצד, עד כמה באמת להחשיב את אחרי התקנה להתייחס ממש למטלטלין כקרקעות או לא, אז זה יכול להיות גם כן קשור לשאלה הזאת. אם אני אגיד שבעצם על פי דין אין כל כך שוני בין קרקע למטלטלין, הכל צריך להיות להתאפס בשיבוד, יש שאלה פסיכולוגית, אם שאנשים לא סומכים על זה, אז יכול להיות שבמצב שיש לנו נכסים יקרי ערך, או אדרבה, שאין ליהודים הרבה קרקעות, אז בעצם סומכים על העושר ב... נכסי דניידי, אז הם סומכים, אז סומכים, אז, וזה אופי התקנה. או להגיד שבעצם זה לא בדיוק שיבוד נכסים, זה איזשהו תקנה, פתרון מסוים מעולץ בתמורת הזמן, אבל זה בעצם לא כל כך עקרוני. אז זה באמת שאלה איך באמת להתייחס לתקנת לתקנת הגאונים, ויכול להיות שזה מושפע מה איך אני רואה את הפקעת ההפקעת הזה בכך. היה דבר אחד ששכחתי להגיד, זה באמת יותר זה יותר ב זה עוד תמיכה בדבר הרב ש ככה להגיד, יש סוגיה אחת שאומרת, זה סוגיה בסוף בבובת, בקופן זין, שרפאפה אומר ש מלווה בשטר גובה מלקוחות, מלווה פה גובה, אינו גובה מלקוחות, אבל גובה מן היושים. למה גובה מן היושים? הוא אומר שלא תנעול דלת. הבעיה של הפאפה במקום אחר סובר ששיבוד דדרייתא. אז למה מן היושם הוא צריך להסתמך על שיבוד דדרייתא? אז סליחה, לא תנעול דלת, לכאורה הוא צריך להגיד שיבוד דדרייתא, ואין כדי דלוחות מן היושם. אז תעשו קצת מתקשר, ראשונים שם קצת מתקשרים, תעשו אומר, הרב פאפה רוצה כאילו לסגור את כל הפינות. הוא עצמו סבור שיבוד דדרייתא, אבל הוא רוצה להגיד שהדין של גביע מיושם גם כן נוהג למען דאמר שיבוד דרבנן. לפי הרב הדברים יוצאים בסדר, שבעצם מדין למרות שמדין דרייתא שיבוד דרייתא, מדרבנן עקרנו לגמרי את השיבוד נכסים, מילא במיושם זה בעצם תקנה מיוחדת שלא תנעול דלת. אז כך הוא הסביר את זה, יש פה ושם דעה בראשונים שאפשר לגייס אותם, מסתכלים בשיטה, הם קוראים ראשונים בדיוק, יכול להיות שזה עומד מאחורי אחד מהדעות ראשונים, אוקיי? בסדר.